8 ו-10, אנחנו נפתח הבוקר את מהדורת הבוקר עם שר העבודה, הרב יואב בן צור. שלום הרב בן צור.
שלום, בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב דוד, לכם ולכל המאזינים.
בוקר טוב, השר בן צור.
רגע לפני שנתחיל עם נושא יוקר המחיה והכיס של כולנו, בכל זאת נדרשת תגובתך, בכל זאת לפני זמן קצר, עולים בחומש המתיישבים, מקימים מחדש את הישיבה, באישור השרים, מה אתה מגיב על כך?
אני חושב שסוף סוף אנחנו רואים שיש ממשלה שהיא ימין, ועושה את מה שצריך לעשות במציאות בימים האלה, וזה אומר לשלוט ולעשות את מה שהממשלה הזאת חושבת שצריך לעשות, כי זו ממשלה באמת ימנית, וצריכה להציג לפני כולם, ולהראות במעשים שהיא ימנית.
אוקיי.
כלומר, מימשו את מדיניות הימין בעניין הזה של ההתיישבות, או מתחילים לממש, זה בעצם מה שאתה אומר.
מתחילים לממש, ואני רוצה לקוות שיממשו גם בשאר הדברים שהממשלה הזאת עושה, ושהממשלה תראה שהיא באה לשלוט ולהנהיג.
מה עם שאר הדברים? הרפורמה המשפטית למשל?
למשל, הרפורמה המשפטית, למשל, לבטל את הנושא של עילת הסבירות, כי עילת הסבירות אומרת שיושב ראש ש"ס אריה דרעי הוא המנהיג הגדול ביותר שקם במדינת ישראל בעשורים האחרונים.
לא רק עילת סבירות, אנחנו שם על ההשתק השיפוטי, גם את זה אולי צריך לבטל. צריך לשנות את החוק ששר הפנים יוכל, שהרב אריה דרעי יוכל לחזור לממשלה. לא רק עילת הסבירות.
הוא צריך להיות בשולחן הממשלה. זה מה שאומרת מדינה דמוקרטית, העם אומר את דברו, הוא הריבון, הוא מחליט מי ינהיג אותו בשלטון. אנחנו צריכים להפסיק להתנצל או להתרפס בפני עתירות קנטרניות של עמותות או תנועות פרוגרסיביות שרוצפות את הרב אריה דרעי ואת הציבור האמונים הסורתיים, אני במדינת ישראל. הרב אריה דרעי הוא המנהיג שלנו, הוא הרים את הדקה עוד מילה.
כן. אני חייב לשאול אותך.
שנייה, דוד. הוא הרים את קרנם של בני עדות המזרח. הוא גרם לבני עדות המזרח ללכת בראש מורם. הוא האדם החברתי ביותר שקיים במדינת ישראל, ראה ערך התלושי מזון. ואנחנו נחושים ונעביר את חוק דרעי בזמן הנכון, בעיתוי הנכון, וזה יקרה בקרוב בעזרת השם.
השר הרב בן צור, אני חייב לשאול אותך, תראה, נעשה כאן עוול גדול מאוד, לא רק לאריה דרעי האיש, אלא לאריה דרעי האיש שהוא נציג של 400 אלף מצביעים שבחרו בו. אז היה את, אתה יודע, את העניין הזה עם הרפורמה המשפטית, והשמאל יצא לרחובות ושיתה כאן מדינה שלמה, הנמחתם פרופיל בעניין הזה, התקדמנו הלאה. מה הצעדים נכון. האופרטיביים שאתם מתכוונים ללכת ולעשות? האם אתם מתכוונים להרפות מהעניין הזה, או שאתם מתכוונים ללכת בזה עד הסוף? כי אני אגיד לך מה, התחושה בקרב הציבור של ש"ס, היא תחושת אכזבה ותסכול גדולה מאוד מאוד. העוול שנעשה לאריה דרעי הוא עוול שנעשה ל-400 אלף מצביעים של ש"ס.
ומה קרה שזה התעורר עכשיו שוב, אחרי שהייתם בשקט כמה חודשים?
אני אסביר. אנחנו נתנו חלון של זמן לדחות את החוק, מתוך מנהיגות, מתוך אחריות, כיוון שהמדינה הייתה בעת משבר, היה קרח קשה בין המחנות השונים. כרגע, העם דורש את חזרתו לקבלת ההחלטות, לשולחן הממשלה, ואנחנו נקיים את זה. צריך לקחת בחשבון דבר אחד. הרשות השופטת לא פסלה את דרעי, היא פסלה את החלום, את החזון, את המנהיגות של חצי העם. רק אני רוצה לומר דבר אחד. נכון שעכשיו הרפנו ועד עכשיו, היום שעברנו את התקציב ועברנו את כל הדברים, אני רוצה להדגיש נקודה אחת. ש"ס לא מובילה את הרפורמה המשפטית. ש"ס, בהסכם קואליציוני, תומכת ברפורמה המשפטית. מי שמוביל את הרפורמה המשפטית זה תנועת הליכוד, היא צריכה להוביל את, את הרפורמה, וראש הממשלה צריך להוביל אותה. אנחנו מצטרפים לרפורמה הזאת. אבל במה שקשור לרב אריה דרעי, אנחנו נעשה את הכל, אבל את הכל, כדי שהוא יחזור במהירות המרבית לשולחן הממשלה, כי אנחנו חושבים שכל רגע שהוא לא יושב בשולחן הממשלה, ומי שנמצא בישיבות ממשלה, רואה מה ההבדל בישיבות ממשלה, כשהרב אריה דרעי נמצא שם, וכשהוא לא נמצא שם. החוכמה, התבונה, המתינות, היכולת להנהיג, היכולת להחליט לקבל החלטות נכונות וחכמות, הייתה כשהוא היה נמצא. היום זה פחות. לא שאין אנשים מוכשרים מוספים בממשלה, כל הממשלה הזאת עושה עבודה טובה ורוצה לעשות עבודה טובה, אבל ברור שהוא כרגע חסר מאוד בשולחן הממשלה, ואנחנו צריכים לקיים את רצון הבוחרים, והרבה יותר מ-400 אלף מצביעי ש"ס, הרבה אנשים שבכלל בחרו בגוש הימני, אחד הדברים שהם ציפו שהוא יחזור וינהיג בשולחן הממשלה.
אוקיי, בואו נתקדם לנושאים הכלכליים, החברתיים. אנחנו מדברים כאן, סליחה, כל בוקר על יוקר המחיה ויוקר המחיה, ועכשיו נתניהו מקים ועדה ליוקר המחיה. והציבור רוצה לראות תוצאות כאן ועכשיו, אז ביני לבין דוד מקודם מתנהל ויכוח על הכאן ועכשיו, אני טוען שדברים כאלה לוקח זה תהליכים, אבל בסוף בסוף דוד צודק, האזרח הפשוט רוצה לשלם פחות על האורז ועל הלחם ועל החלב ועל הירקות ועל כל הדברים האלה, איך עושים את זה כאן ועכשיו?
שני דברים צריך לקחת בחשבון. דבר ראשון, שבכל העולם יש עליות מחירים. זה לא רק אצלנו, זה לא שעכשיו המצאנו את הגלגל. יש עליות מחירים בכל העולם. נכון, שאנחנו התרגלנו לשנים של כלכלה מאוד טובה ומאוד יציבה. אבל כרגע, באמת, יש שני דברים שעושים. דבר אחד, שהוא באופן המיידי לראות איך מוזילים את מחירי המוצרים, ולכן ראש הממשלה הקים את ועדת השרים לענייני יוקר המחיה, שבית נתנו פתרונות מיידים בעצם איך בטווח הקצר מצליחים להוריד את המחירים. דבר שני, אל תשכחו שבקרוב מאוד זה גם יעזור להורדת יוקר המחיה, התמיכה של תלושי המזון למשפחות רבות שיקבלו אותם, וזה יהיה בשבועות הקרובים, גם היא תעזור לנושא הזה. הדבר השלישי, שעושים לטווח ארוך, איך מכאן ואילך מנהלים את העסק הזה, כדי שהתקציב הטוב הזה שעבר, ואני קורא לו תקציב טוב, ומי שראה אותו יש בו המון בשורות והמון דברים טובים, צריך לראות איך מתכללים אותו.
מה למשל? בוא ניכנס רגע לבשורות טובות שיש בתקציב הזה. חשוב שהדברים יושמעו כאן.
אני אתן דוגמה מהמשרד שלי. אוקיי? במשרד שלי שמו מאות מיליוני שקלים לצורך הכשרות מקצועיות, לצורך השמה של אנשים בעבודה, ובדגש על החוליות החלשות, האנשים הערביות, הגברים החרדים, ופריפריה, אנשים בפריפריה, לתת להם הכשרה נכונה וטובה, לתת להם מקצוע שיש לו אופק, שיש לו שכר ראוי, ואז ברגע שאדם כזה יוצא לשוק העבודה, כשהוא יוצא לשוק העבודה, הוא מרוויח שכר ההוגן והראוי, וממילא הופך להיות ממשפחה בתחת לקו העוני, למשפחה נורמטיבית. ככה מורידים את יוקר המחיה. היכולת היום של משרד האוצר שהבין שהדרך להורדת יוקר המחיה עוברת בנושא של השמה בעבודה, אני חושב שזה אחד הדברים החשובים, ושוב, כשאנשים יעבדו וירוויחו, ממילא המשפחה שלהם תהיה משפחה שחיה טוב יותר, וחיה בסבירות רבה. עכשיו, אנחנו לא קוסמים, אין פתרונות צ'יק צ'אק מכאן ועכשיו. מי שאומר ככה, הוא לא מבין כלום בכלכלה. כלכלה זה עניין של תהליכים. יש תהליך, תהליכים לוקחים זמן. אנחנו צריכים לעשות את המקסימום, לקצר את התהליכים האלה, וזה מה שעושים. אני רואה שהממשלה והמשרדים עובדים בנחישות, לטובת הדבר הזה.
בוא נשאר רגע, הרב בן צור, בוא נשאר רגע בענייני המשרד שלך, משרד העבודה, מה עוד נמצא על השולחן שלך?
נמצא על השולחן שלי, למשל, אני אתן דוגמה, שזה גם יעזור מאוד למשפחות לחיות, זה הנושא של הגדלת ההקצבה לתלמידות מהת, תלמידות שלומדות בסמינרים דרך משרד העבודה, קרי מתכנתות, אדריכליות, הנדסאות חשמל ועוד כאלה מקצועות כאלה ואחרות שהם דרך מה? דרך האגף של משרד העבודה שגם נותן להם את התעודה בסופו של הליך. אנחנו מסבסד, עד עכשיו היום מקבלים כ-50% תקציב מסטודנט רגיל במכללות, ששאלתי למה, אמרו ככה ויש פחות כסף ויש פחות וכולי, ואז אמרנו רבותיי תקשיבו טוב, יש פה, שימו לב עכשיו, יעד, המשרד האוצר הציב יעד למכללות ברפורמה החדשה שעשו בנושא הזה של מהת, הציב יעד של 15,000 דיפלומות, 15,000 מסיימים ומקבלי תעודה. זה יעד מאוד שאפתני, מאוד לא קל, מאוד קשה. צריך לקחת בחשבון שבמכללות אחוז הדיפלומה הוא בין 45% ל-65% של מקבלי דיפלומות, לעומת זאת אצל הבנות שלנו שלומדות במהת, אחוז הדיפלום הוא 95%. זאת אומרת, הבנות שלנו הן בנות מצטיינות. אין סיבה שהבנות הללו לא יקבלו תקצוב מלא לטובת הלימודים שלהם איפה שהן נמצאות.
ושם שמעתי, השר בן צור, שאתה באת ואמרת, כן, לא, אני רק רוצה לומר, שם שמעתי שאתה באת ואמרת למנהלי המוסדות הללו, אני רוצה לוודא שהתלמידות משלמות פחות כסף בשכר הלימוד, אחרת אתם לא תקבלו כסף, זה נכון?
חד משמעית, זה נכון. לא אמרתי, לא, אני לא מאיים, אבל אמרתי בסיכום שהיה איתם, הסברתי שאם אתה רשם תקבלו, במקום במקום 8,000 שקל, דוגמה, תקבלו 16,000 שקלים, תקבלו גם בינוי והצטיידות, שזה גם פקטור משמעותי מאוד בהוצאות של הסמינרים. ומילא, אין מציאות כזאת שאתם עכשיו, הכסף הזה, אתם תשאירו את שכר הלימוד גבוה, ואתם תקבלו תקצוב מלא. אתם?
זה צריך לבוא כרוך בזה, זה בזה. אנחנו ניתן לכם יותר תקציב, ואתם תורידו את שכר הלימוד.
חד משמעית. והיה סמינר אחד, מנהל סמינר אחד שבא, ואמר, תשמע, בוא יותר קל לי שתעביר את הכסף ישירות להורים. יש לנו גם אפשרות כזאת בוואוצ'ר להעביר להורים.
אז למה לא לעשות את זה עם כולם?
יכול להיות, יכול להיות. אני לא אומר שלא, אנחנו עכשיו בדיונים על זה. גם עם הייעוץ המשפטי שלנו, ברוך השם קיבלנו...
זה מקובל הרי במערכות חינוך, גם בארץ, גם בעולם.
יש, נכון. זה לא מלגות. צריך לקחת בחשבון שזה לא מלגות. המלגות הן דבר נפרד מעבר לזה, שיוכלו הורים לגשת לבקש מלגות. גם זה אנחנו בודקים איך להגדיל את זה. יש לנו בתוך זה גם 15 מיליון שקל לטובת פרימיום, זה אומר בנות מצטיינות יותר שיקבלו תמיכה, ויש לנו גם 15 מיליון.
כל זה אמור כבר להיות בשנת הלימודים הקרובה בסמינרים?
תשפ"ד.
מאוטוטו. אוקיי, ואם אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על הבנות בסמינרים והתקציבים, ושיוכלו ללמוד ולהתמקצע יותר, וזה חשוב וראוי, וגם לתקצב את זה. מה עם מלגות ללימודים לצעירים? יש גם אברכים צעירים שרוצים לצאת ללימודים, או בנים צעירים, ומצד אחד, רגע, ומצד שני, כשחלקם, ואתה יודע מה, אולי גם בנות, אני לא יודע, כשרוצים ללכת לעבודה בשוק, באופן כללי, לא תמיד קולטים אותם, כי יש להם כיפה על הראש. או כי אין להם ניסיון, הם חרדים, אין להם ניסיון, אני אולי הקצנתי בכיפה על הראש.
טוב, אנחנו עושים שני דברים. אנחנו עושים פרקטיקום. פרקטיקום זה אומר שאנחנו היום, יש בעיה כשהבנות שלנו יוצאות לעבודה, יש בעיה לעתים, מקום העבודה לא מתאים. בנות צעירות שיוצאות, לא תמיד יש התאמה לבת חרדית שיוצאת מהסמינר במקומות העבודה שמוצאים. מה שאנחנו רוצים לעשות בשיתוף בירושלים כפיילוט, ואחר כך אולי נעתיק את זה למקומות נוספים בארץ, מה שנקרא פרקטיקום. פרקטיקום זה אומר שאתה לוקח בניין עם עמדות עבודה, מביא את המעסיקים לאותן מקומות, ופותחים להם שם עמדות עבודה, עם הדרכה של המעסיקים באותן מקומות, הן עובדות בחממה. החממה הזאת תיתן עבודה בסביבה מתאימה, ולא רק שתיתן עבודה בסביבה מתאימה, אלא גם, אם יהיה בתוך הפרקטיקום הזה, הסמינרים יביאו שיעורי השקפה, יעשו להם ימי עיון יחד, יעשו להם ימי כיף יחד, כאילו בסביבה באווירה שלהם, לפחות בשנתיים הראשונות, או לפחות עד שהן מתחתנות שרוצות את הסביבת העבודה הזאת, לא, אפילו שלעיתים בית אפשר לעבוד מהבית, לא כולם רוצות לעבוד מהבית, לא כולם יש להם קו אינטרנט בבית שלא רוצים שיהיה, אז אנחנו ניתן להם את המקום הזה בשיתוף עם עיריית ירושלים, ועם הסמינרים נעשה דבר כזה, אני חושב שזה בשורה אחת. שתיים, אני רוצה לומר דבר אחד. אנחנו חושבים שהתורה היא ערך עליון.
אבל כן, דבר, כי השאלה שלי הייתה לא רק על הבנות, הרב בן צור.
אני מדבר על הבנים. אני מדבר על הבנים. התורה היא ערך עליון, אבל אנחנו ניתן אפשרויות למי שירצה להשתלם, להיות מוכשר במקצוע כזה או אחר, אנחנו נפתח מגוון רחב של קורסים מותאמים לגברים החרדים. יש לנו לזה תקציבים מאוד גדולים שנוכל לעשות את זה. אנחנו בקשר גם עם קבוצות חסידיות, גם עם קבוצות אחרות, גם עם גופים שמבצעים את ההכשרות האלה, בהחלט אנחנו ניתן, זה יהיה ממומלג, יקבלו מלגות לטובת הדברים האלה, אנחנו נעשה את הכל.
מתי זה יתחיל להיות מיושם בשטח?
גם בשנת הלימודים הקרובה הזאת, אנחנו כבר עכשיו...
אמר, אני חושב שתי בשורות אדירות מאוד, השר בן צור, הבוקר הזה שאתה אומר כאן לציבור.
כן, נצא בקולות קוראים, נצא ב... קולות קוראים למרכזים שיעשו את ההכשרות האלה, כבר יש למרכז המרכז החרדי להכשרות, יש עוד אנשים, קרן קמח וכל המקומות האלה שעושים את הדברים האלה ויעשו את הדברים האלה. אנחנו במסגרת האגף שלי שמנהל את העסוקות מיוחדות, המנהל הזה מטפל בחרדים, מטפל גם בכלל מדינת ישראל, אנחנו לא סקטוריאלים, אנחנו מטפלים גם בפריפריה, אנחנו מטפלים גם בערבים, אנחנו מטפלים בכל מה שנמצא במדינת ישראל, כי ש"ס היא לא מפלגה סקטוריאלית, היא מפלגה כלל ישראלית חברתית, שדורגת לכל
השכבות החלשות. טוב, אני רוצה שאלה אחרונה, אם כבר אנחנו עוסקים בנושא של תעסוקה, וחרדים שיוצאים לעבוד לפרנסתם, יש גם קבוצה לא קטנה של אנשים שמנסים להיכנס גם כן לשירות המדינה. משום מה, החרדים תמיד הודרו משירות המדינה, ממשרדי ממשלה, כולל כאלה שיש להם תארים וכל הדברים האלה. נדמה לי שפעם הייתה תוכנית שקראו לה המשפיעים, והממשלה גם קיבלה החלטות לקלוט חרדים לשירות הממשלתי. זה די קרטע, זה לא יתקדם, ואנשים חרדים שיכולים להתקבל לתפקידים כאלה ואחרים, פשוט לא מתמודדים, כי הם יודעים שהסיכוי שלהם נמוך עד אפסי, למרות כל החלטות הממשלה מהעבר.
הממשלה הזאת...
מי עצר את זה ואיך בצל... הם עונים את זה? איך ממשיכים את זה?
בצלאל, הממשלה הזאת תעשה את הכל. אבל את הכל, כדי לממש את הנושא הזה של העדפה מתקנת לחרדים. ואני אמצל דוגמה. היום מיניתי מנכ״לית ישראל אוזן. ישראל אוזן הוא בחור חרדי שהתקדם במעלה הדרך. היה בחור ישיבה בישיבת עטרת ישראל. אחר כך יצא ללימודים ויצא לה במקומות מערכת העסוקה. זה אמירה מבחינתנו. כשאני בא ושם מנכ״ל חרדי צעיר במשרד ממשלתי, לא קטן, עם למעלה מ-1,000 עובדים, עם תקציב של 4 מיליארד שקל, ואני שם איש חרדי, זה פשוט אמירה.
ישראל עוזן בחור מוכשר, ללא ספק.
וכמו יש עוד רבים, רבים, רבים.
וכמו אנחנו נעשה את הכל כדי לטפל בעדפה המתקנת הזאת. כל הממשלה היא בעד הנושא הזה, ואנחנו נעמוד על כך בממשלות שלנו. א', נתחיל במשרדים שלנו, שנכניס כמה שיותר אנשים חרדים בתוך המשרדים שלנו, בתפקידים משמעותיים, ונמשיך בשאר המשרדים, ובשאר המקומות, איפה
שאנחנו... ותחזרו לאותה תוכנית משפיעים שהייתה, או תוכנית מסוג אחר?
לא יודע אם תוכנית משפיעים או תוכנית אחרת. אנחנו נמצא את הדרך כדי באמת לגרום להשמה של עוד ועוד ועוד חרדים, גם שלמדו, גם במקצועות הגבוהים, וגם במקצועות הנמוכים יותר, הפשוטים יותר. אני אתן דוגמה, אנחנו רוצים עכשיו לפתוח, אני שם דוגמה קטנה, שאנחנו עכשיו עושים את זה בשיתוף עם ההסתדרות. אנחנו רוצים לפתוח קורס לנהגי, נהגי ציוד כבד חרדים. אנחנו חושבים שהמקצוע הזה הוא מקצוע שמתאים לאדם חרדי, כי הוא לבד, בודד, בתוך המסעית שלו, לא נחשף לשום דבר אחר.
בדקתם את זה? יש חרדים שרוצים להיות נהגי מסעיות?
כן, התשובה היא כן. יש כאלה, ואנחנו הולכים לפתוח קורס, וכשניתן לזה פרסום, אני אתן לעצמי שיהיו יותר ויותר. אבל אני אומר, לא רק זה, אנחנו נלך לכל הרצף, מהעבודות הפשוטות ביותר, ועד העבודות החשובות ביותר. עכשיו מכשירים יועצי פתיחות, מכשירים כל מיני תפקידים כאלה ואחרים שנמצאים...
כבר ראיתי יהודים חרדים יושבים על אגורן באתרי בנייה שם למעלה למעלה.
אמת, אמת, כן. מפעילי ציוד כבד, מפעילי מנופאים, בהחלט, אני חושב שהאנשים האלה...
כן, השכר שם אגב לא קטן בכלל, למי
שמשואל. השכר הוא גבוה מאוד, באופן יחסי, הוא שכר גבוה מאוד. אני אגיד לך גם מה קרה, יש בעיה שהבני דודים השתלטו על הענף הזה. וכשצריכים לפעמים לנושאים ביטחוניים ציוד כבד להעביר ממקום למקום, באירוע ביטחוני, לא תמיד הם מוכנים לעשות את זה. ואז יש נוצר איזה כאוס וחוסר בנהגים. ולכן אני חושב שצריך להכשיר כמה שיותר נהגים יהודים לטובת הדבר הזה.
כן, טוב, אפשר להביא את זה מעוד להרבה דוגמאות נוספות. חייבים לסיים, אבל...
השר בן צור, בתוך כל הדברים הטובים שהזכרת, אני חוזר למה שדיברנו בתחילת השיחה, החוק שיאפשר את חזרתו של אריה דרעי לשולחן הממשלה, אתם מתכוונים לטפל בו בהקדם האפשרי.
בהחלט. בהקדם האפשרי, אנחנו נעשה את זה, אנחנו פשוט מרגישים כל יום שעובר, מרגישים יותר ויותר את החוסר שלו בשולחן הממשלה ובעשייה, ואנחנו ממש צריכים אותו כמנהיג שמוביל מהפכה חברתית במדינת ישראל. אנחנו נצטרך אותו ברפורמות גדולות שהוא מתכוון לעשות במשרד הבריאות ובמשרד הפנים, ואנחנו רואים כבר את ידידי משה ארבל שמממש את הרפורמות האלה שהרב אריה דרעי התווה את הדרך, ואנחנו רוצים שגם הוא ייכנס חזרה לתוך הפעילות הזאת ויעשה את זה כמה שיותר מהר, כי הוא ממש חסר לדעתנו לכלל מדינת ישראל.
בהחלט. שר העבודה יואב בן צור, הרב יואב בן צור, תודה לך על השיחה הזו, ושאתה יודע מה, אם גם 20% מכל היוזמות יצאו לדרך, זה באמת הישג אחד גדול, או הרבה הישגים גדולים וקטנים ביחד. ואני בטוח שתצליחו יותר מאשר 20%.
בצלאל, בעזרת השם ניפגש עוד 4 שנים ונעשה חשבון נפש. תודה רבה.
או, יפה.
כל טוב, שלום שלום.
הרב בן צור, תודה רבה לך.
להתראות. שלום, כל טוב. כל חי תמיד איתי.